ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טבע כפי שאלוקים יצר אותו הוא טבע מגוון, לא אחיד. לדברי תורה, אומרת הסוגיה בשבת בפתחת, ממש בלב ברורים של מעמד הסתירה, קדושת הופעת הופעה פעולה. אז יש שם ביטוי, מפי נבואת ימינה או כל שפגים, כפתי שפוצץ סלע, כתוב שם, דברי תורה נחלקים לשבעים לשבעים. פירושים שונים, הדגשות שונות, אומרים לרבי הרצוג היה מסתמן, היה לו חומש עם פירוש אורחיים הקדוש. וכל כמה שפירושי התורה היה מסתמן על הצידה, קר מלמטה, כל מקום, ומדובר מאות מקומות, שאורחיים מאוד בעדינות, מביא דיולי חז"ל, ואומר, יש מקום לעוד פירוש. לא חלילה מקצר גלה, ולא חלילה מטריס כנגדה, ולא אומר פשט, ולא פשט, כל זה. לא נמצא יותר אורח חיים. אלא נוסף עוד פירוש, 70 בשנה. אז גם גוונים בנפשות, וגם גוונים בדברי תורה. מה הבעיה בסתירה? למה סתירה חייבת, או לפחות, מכינה את האפשרות של לגנוז ספר כהן? פה כן אפשר לקחת דוגמה שמופיעה בסוגיה בהמשך, דוגמה בשמחה. קוראים בקהלת, בפרק ביטוי מגנה את השמחה. בשמחה מה אתה עושה? בפרק חלק הוא שיבה חינית, בעצם לגמור את המדינה, שאני מוסר את הפרקים, ולא תדע. בשמחה יש לי, בשמחה יש לי. זה שיש בעיתו סתירה, לא מעניין אותנו, אין לו שום ציפייה אחת. בדברי אלוקים, אם לא נדע לזהות, האם הקודש הוא מגלה בשמחה או משוגח, אז בשביל מה יש קודש אדם? בסוגיית השמחה, לא רק בקודש אדם, לא רק בגורים, הוא עוד משמעותי בנפש. זה יכול להיות שלקודש לא יראה לדעת, או יגיד דבר סתירה. אז אני מקשיב לגנוז, לא לפסול, לגנוז. כלומר, להורות לנו, לא להשתמש בספר הזה. מאז מרת חיות מפנה למדרש למה בקדושים, ולפעמים שלכם אני אמור לבוכים, שפרסה בגמרא ולא דברים סיפורים, זה לדעת. אלא דברים הנוטים למינות. יש משפטים לקהלת שקרובים לתפילה. אנחנו רואים בהמשך איך הגמרא, גם בפרשה הזאת וגם בפרשה הזאת, איך היא בעצם בונה את היחס שלנו לקהלת. כי הרמייה אומר בגמרא, לא נגיד. באמת למה הרבה זה טוב? זאת הגמרא ביטוי מאוד מיוחד. מי שתחילתו דברי תורה, בסופו דברי תורה. מאיר כאן הבן ישחר, איך עוד שאתם נמצאים למטה בפסקה 9. הערה שהיא מתבקשת. כל 12 הפרקים הם דברי תורה. מה נגיד? פסוק ג' זה דברי תורה, פסוק ד' וה' וח' הם לא דברי תורה. יש פה משהו לא מובן בהגדרה. מה שהיא כותרת את הבעיה כדרכו בפשטות ואומר, וכם החומר, ההתחלה והסוף, וכם החומר מה שבדין. ולא בכך שמה שהתכוון לומר באופן פשטני את הקו בחום, אלא שאחרי שנתעכב על השאלה מה זה תחילתו ומה זה סופו, באמת ערך הפסוקים בפניהם ונחלה לסוף יקבלו ערך אחר לכם. המושג, לפי במשפט, אפשר לקבל את זה הרבה דוגמאות, המושג של דברי תורה בסוגיות כאלה אין הכוונה מילים משפטים מתורה. אלא כוונה כמו לומר סוג של חידוש בהסתכלות. איזה זרקו אחר. חשבתי מחשבה מסוימת ובא עניין שמופיע בפסוקים או בדברי חז"ל והוא משנה את ההתייחסות שלו. זה בצורך סוגיות כאלה נקרא דברי תורה. למשל. המשנה אומר בפי אבות פרק שלישי, חנן אלכסנדריה אומר, אם יש מצב ששני אנשים לומדים תורה, יש דברי תורה ביניהם, שירה ביניהם. אם יש מצב שבו אין דברי תורה ביניהם, אז משל בצילים. מאיפה יודעים שיש שירה ביניהם? יש כתוב בנבואת מלאכי, אז נדברו מפני השם, איש אל רעהו. ויקשיב השם ואישם. אומר רב חיים, מה החשיבות בפסוק בנבואת מלאכי? להגיד את המילים אז נדברו אלי השם ולא אז ידברו. באופן טבעי אדם מדבר. גם ההדגשה על להיות מדבר. אומר רב חיים, והפירוש לא יותר, באמת מה זה מושב לשים? כשנאמר מושב לשים וישר, מאיפה אתה בטוח לך? שמושב שכתוב דברי תורה נקרא מושב עצים. לא יכול להגיד מסתם, אין כאן הוכחה מהפסוק. אומר רב חיים, זה לא נקרא מושב עצים בגלל שאין דברי תורה. יש דברי תורה, אבל הם לא ביניהם. אין הקשבה. הפסוק במלאכי, אומר רב חיים, אלה שבאו בזמן עדים שברכתי קודם. כאלה שבאו אחר כך. כי אתה מור ביניהם שאתם חובש כפה על המערך. כך למדתי מהרב רוקמן, בלי שום השעה כמובן. הייתי בשורה לבין, והיה מקבל במכונים סיפורשיות, מה שמתחיל את המכונים. באמצע הפגישה, באמצע השיחה, הוא שתה ולא בטח. זו ראה את העיניים שלי, הוא אמר, יאה, קודם, זה שבאת.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
המושג הזה, אומר רב חיים, מושב יצים, הוא על שם ההתלוצצות זה מזה. ניכור, העוינות, זה לעומת זה. זה נקרא מושב יצים על שם האופי הנפשי שלו, לא על שם בקנתו. המושג בצ'ק אומר, שהמחדשים של מושג הסימפוזיון היו באקדמיה היוונית. למה? הם הפכו את הבירורים בין האנשים לקרבות של ניגוח. איך אני אראה שאני יותר חכם ממך? מהפרוויג'ינג זה התפיסה הנוכרית. ואנחנו, אומר את זה לפחות הדברים של חיים, מקשיבים. בקשבה יש קושי. כי כשאדם מקשיב, הוא לא לכאורה מבטא את מה שיש בו, את חוכמתו, את הבנתו, מצד אחד. מצד שני, אומר רב חיים, אם הוא אוהב לברר את האמת, אז הקשבתו לזולת היא עדיפה לו מאשר לשמוע את עצמה, כי אולי זולתו ידייק יותר בהבנת האמת ממנו. ולכן שכינה ביניהם, ויקשב השם ישמע. אם אתה בבירור של דברי תורה, אתה מסוגל להקשיב למישהו כי אתה מחפש את האמת, האמת מתגלה בך. הקדוש ברוך הוא משנה שכינתו. אבל אם אני לומד לימוד שהוא לא ביניהם, שהוא לא הקשבה, שהוא לא חותב אל האמת, אלא עבודתה אישית, שם אין השלב שלי. רואים שהמילים דברי תורה הם לא מילים מקצועיות. זה שיש דברי תורה מאושר, זה לא אומר שזה לא מושר בפנים. אלא כן תהיה הקשבה שלנו. גם כאן, כמו שאני אומר בהמשך, מושג תחילתו של כל מיני דברי תורה מסופו, ודברי תורה הוא מושג שהוא בעצם נותן הסתכלות אחרת לגמרי על המדינה. נראה את ההמשך. בתחילת קהלת כתוב, יש פה דפים משתריך, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמוד תחת השמש? המשפט הזה הוא משפט שיכול להתפס, הוא משפט שולל, הוא משפט שמבטל כל ערך שיש בעולם. הנה, בבית המדרש של רבי ינאי, אמר יהודה רבי ינאי, תחת השמש הוא דאין לב. קודם שמש יש. המושג דברי תורה כדוגמה בהקשר הזה, הסוג אומר תחת השמש. מה התמונה? אבל השאלה מה המשמעות של הפסוק? בבית המדרש של רבי ינאי חילצו את הפסוק מלהיות עמדה ביקורתית על העולם. נפכו אותו להיות עמדה מחנה, עמדה מבררת ומבדילה בין שני נושאים. קודם השמש ומתחת השמש. המושג שמתחת השמש פירושו החומר, הגוף, חיי שעה, הדברים המוחשים. אפשר לכמת אותם, אפשר למדוד אותם. זה עולם אחד, אבל אין בו יתרון. כי הוא רק גוף, הוא רק מושג של תחת השמש. יש עולם של נשמה, יש עולם שהוא קודם השמש, עולם אלוקי שהקדוש ברוך הוא יצר אותו כדי להתגלות כאן בעולם הזה. אז אם אדם מושך קו רציף מקודם השמש, מלפני השמש, מעל השמש אל המציאות של תחת השמש, יש איתו. ואם אני נשאר בשטחיות שלי רק בחיים הנגלים כשלעצמם, אז באמת אין בהם איתו. ובלה למשל מילים אבל אבלים במקור, שחוזרות ונשנות וכואלת פעם, פעם אחר פעם, הם לא סיכום ערך העולם. הם לא השורה האחרונה שצריכה להניע אותנו כאנשים מאמינים בני תורה, אלא הם מזהירים מפני שקיעה במושג תחת השמש. ואם אני שוקע אבל אבלים, אבל אם אתם לא שוקעים, אז יש לי תורה. ושוב, מה שכדרכו אומר, תורה שקרמה לעולם. כלומר, מהלך אלוקי, שהוא לא מתחיל בנגמר, לא באותיות, לא במישור של העולם הזה, מתחיל מנשמה, תורה היא סדר העולם, כמו שאומר המערל על המדרש, תורה בישראל קדמו לעולם. מתוך כך יש גם הופעה בפועל של הלכה ומידות והגדה וכו'. זה תחילתו. סופו. דברי תורה. נכון. סוד דבר, הכל נשמע. את האלוקים נראה ואת מצוותיו שמו. לכאורה זו מסקנה שכל ספר קודש מגיע אליה. אין שום חידוש בכל אליה. מוסיפה המגילה לפת סופה, כי זה כל האדם. בעצם סופה של הגילה אומרת לנו ללמוד את המגילה כדי לברר מה זה אדם, מה זה נפש. או בהמשך שלנו מה זה שמחה. אין אפשרות לאת אלוקים נראה ואת מצוותיו שמו בלי לברר את סוגיית השמחה. ולכן סופו בעצם מעין על מה להסתכל או את מה להרגיש בתוך הלימוד, בתוך שמסענו את הפרקים. כדי כמה שבועות, התמודדות של הגמרא בסתירה של סוגיית השמחה, שהוא הרביעית בשורות המקורות. מה שכתוב בשבעת ימים בשמחה, שזה קהלת פרק ח', אומרת הגמרא, שמחה של מצווה. ואילו מה שכתוב בפרק ב', שמחה מה זה עושה, זו שמחה שאינה של מצווה. כלומר, הפקיע הגמרא בשלב הראשון את הספירה. אם יש שני סוגי שמחה, שונים זה מזה, אז הגיוני שתהיה התייחסות שונה. השלילית שנמצאת בפרק ב' היא כנגד שמחה לא של מצווה, והחיובית כאלה שמחה של מצווה. אומנם, הגמרא לא הגדירה מה זה. מה זה שמחה של מצווה? מה זה שמחה של מצווה? לכן, מה אני חושב בשלב ב'? ללב אותך, שאין שכינה שובה. אנחנו עוברים מסוגיית השמחה לסוגיית השכינה. לא מתוך עצות, ולא מתוך עצות, ולא מתוך שחות, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך שיחה, ולא מתוך דברים בטלים. השכינה ארוכה מאוד. מתי השכינה כן שובה? מתוך דבר שמחה של מצווה. ששוב, הוא לא מוגדר מה. גם אם יש רשימה ארוכה של מה שהשכינה לא שובה, אבל עדיין אין הגדרה, עובד. ימי שלב השלישי שנאמר, ואתה, עכשיו, קחו לי מנגן. והיה כנגן המנגן, והיא עליו, היא על השם. אני יכול לטעות בהבנת הפסוק. ובדורנו, הטעות הזאת, עלולה להיות מרווחת. בעצם מה שנמצא בפסוק במבט ראשון זה אישור לכל התופעה של הניגונים. אתה עושה ניגון ואתה מדבר עם השם ואתה כבר גם בלי לדבר, הוא מדבר איתך, עושה לו מבחנים, הפעם אתה מספיק אוהב אותי וכו', אבל זה עסק שלם הניגונים. עכשיו יש לנו פסוק גיבוי. אני לא צריך לך את כל החלוקה, שמחה של מצווה, לא שמחה של מצווה, לא צריך את קהלת. הוא ראה את הפסוק הזה ואני מרגיש שאני בסדר. אומר לי הפסוק, לפני שאתה מתלהב מעצמך, בוא נראה איפה אני כתוב, מה ההקשר, למה הגמרא משתמשת בי, ואחר כך נראה מה עושים איתו. הפסוק הזה נמצא בפסקה 2, קצת שמאל, בספר מלכים. בתיאור של תקופה, ובעצם חשש ממלחמה עם מואב. בדיוק כמו במגילה, על פי הגמרא של י"ד של גדולה עשרת התמ"ם, גם כאן שעת חירום משתנים. מה השינוי? הרי אז היו שתי מדינות לעם אחד, ישראל ויהודה. אומר מלך ישראל, פסוק השביעי, למלך יהודה יושבעל, בוא נלך לך, המלחמה, סכנה לכולנו. מלך יהודה אומר לו, בסוף פסוק ז', כמוני כמוך, כעמי כעמך, הולכים יחד. לפי המתואר בפסוק ט', הם מצטטים ביניהם את מלך אדום. אלא, וילך מלך ישראל ומלך יהודה ומלך אדום, ומסוב אותו בשבעת ימים. והמים מהמחנה, ולבהמה אשר בהם. כשאין מים, אי אפשר לחיות. אי אפשר להילחם. אז מה מסקנת מלך ישראל? קריאת כאב, ככה מפרשים האומרים את המילה הזאת, את הסוכיות, אהה. כי קרא השם שלושת המלכים, האלה, לתת אותך מיד מות. אין סיכוי להילחם כך. מה תגובת מלך יהודה? סיכוי להילחם. אז אומר יהושפט, האם פה נביא להשם? נדרשה את השם מאיתו, מאותו. זה בדיוק ההבדל. את כל השמש, ובתחת השמש. כלומר, אם אתה מסתכל במבט אנושי, שעליו אחראים, עיתונאים, פוליטיקאים, יועצים, פרשנים, עם הניתוחים שלהם, אז אין סיכום, אתה צודק. אבל זה לא מקור הידיעות שלנו. מקור הידיעות שלנו הוא אלוקים. איך אלוקים מודיע למציאות את מה שהוא רוצה, מה שהוא הולך לעשות, דרך הנביא? אז בוא נשאר נביא. זה קודם השמש. לפני השמש, מעל השמש. אחד מעבי המלך אומר שיש פה אחרי נביא, ושהוא נביא אמת, הוא נשמח על ידי לבוא. פעם זה היה מבחן לאמיתיות. ואז במפגש קורה הדבר הבא. פסוק יהודים. כמו היום, הנביא הוא איש קדוש, טהור, תנחם עצום. מה עושה איש צדיק שנפגש עם איש רשע? או עם קבוצה של רשעים? אנחנו יודעים מה עושה. הנה. מלך ישראל היה יהורם, הוא היה חוטא, מחטיא, עובד עבודה זרה, כמו אבא שלו אחר. מה אומרים לו הנביא? מה אני בלעם? מה אתה בא לדבר איתי? אני שום עושה לך. לך אל נביאי אביך ונביאי אמך, פסוקים ג'. לך לילדים שלך, לנביא הבא. מה אומר לו מלך ישראל? אל תגיד כך. למה? כי קרה השם בשלושת המלכים האלה, ואת אותם ימים, יש מצב חירום. מי שואל המלך את הנביא, במצב חירום, גם עכשיו הזמן לחנך אותי ולהגיד לי שאני לא צריך, בוא תציל, בוא תושיע. אומר לו הנביא בפסוק י"א, ולא הרבה אנשים יכולים להגיד את הפתיחה של הפסוק. חי השם צבאות שעמדתי לפניו. כאילו לב ביום שפט ולחיולה אני נושא, אם אביט אליך אני נרק. מה כתוב אחר כך? פסוק תדפה. ואתה? קחו לי מנגן, בעת הנגן המנגן, תביא אליו את השם. למה עכשיו הניגון? כמו את הגמרא במסכים, פסקה חמש. דף סמכה. שתי עובדות מקולקלות שחוסמות את האפשרות מלקבל שפע אלוקים. מצד שמאל זה תחילת הסוגיה, אמר יהודה מרב, כל המתייהר, אם הוא חכם, חוכמתו מסתלבת. הוא לא מקבל שפע אלוקים. אם הוא נביא, נבואתו מסתלבת. הדוגמה בסופה, הסקה הזאת של דבורה נביאה, שבאיזשהו שלב אמרה, עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל, הקדוש ברוך הוא העלים ממנה את הנבואה. אז היא הייתה צריכה להגיד אחרי זה, אורי אורי דבורה, ולהתעורר מחדש. עסקה ימנית, התכונה השנייה, יש לפי שמה. כל אדם שכועס, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת. אני רוצה ללמוד את המשפט הזה, בתשובה שהוא דוקטור למדעי המוח, חוקר את מחלת האלצהיימר. אז הוא שואל, מתי נכתב המשפט הזה? מה זה עושה בגודל? 1800 שנה אולי קצת את זה. למה לא יכול להיות? למה לא יכול להיות? ביקש שניסה ביחד למעבדה לחקר המוח בבית חולים מיכל. הם, זה היה לפני שנתיים בערך, הם סיימו מחקר של 4 שנים. מאיפה הוא התחיל? קבוצה של מצרים באמריקה לפת התנ"ך. סיימה את כל התנ"ך, עשו סיום. ומסקנה שלהם סיום, שהסיבה שבגללה המשיח לא בא, זה מידות מקולקלות. זה המסקנה שלהם, כן? אז הם אמרו, מה אנחנו יכולים לעשות? אנשי קבוצה עשירה, אמרו, אנחנו נפנה לכל עולם המחקר, כדור הארץ. נבקש הצעות מחקר, איך מודדים השפעת מידות מקולקלות על המוח. פנו, קיבלו 600 הצעות, היחידה שזכתה, פרופסור דן, יחידו. מה פעלה לכם את המוח? באותה סכנה שהייתה לפני כשנתיים, הם היו בסיום המחקר. פעם סכנה שניהם, חיים השניים. והיא מאוד סמכה לשמוע שבעצם הרמב״ם כיוון לזה לפני יומיים פלוס. הם אומרים ככה, הם פיתחו שיטה שאפשר לגרום לאדם לצאת משיווי משקלו. לבית השפנותה, בגלל כעס, פיתחו שיטה. במהלך האובדן השליטה, שמים אלקטרודות על המוח, מצלמים את המוח, תנועת זרימת הדם וכו', ורואים בתמונות ברורות שחלק מתאי המוח, שזרם שם דם קודם, מוקפא. אין זרימה דם, זה אירוע מוחי, לא חזק, ולכן הרבה כועסים לא יודעים שהם בעצם פוגעים במוח של עצמם. אבל זה התוצאה החמישה. ההגדרה של הרמב"ם היא להבדיל בין כעס לרוגז. רואים את זה בהלכות דעות ובהלכות תלמודות. ובעצם הכעס הוא שלילי. הרמב"ם מרחיק לכת כמו הזוהר ואומר, כמו עובד עבודה זרה, כשהדעה לא מיושבת. כלומר, שאדם עובד יש דבר. ואז הוא אומר מילים או עושה מעשים שלפי עולם המוסרי אולי צריך לעשות. וזה דומה עבודה זרה בכל תחום. מה זאת אומר הרמב"ם, אם אני כתלמיד עשיתי משהו לא טוב, והרב שלי צריך להעיר לי על זה. הוא פנה במאות כועסות, זה חיובי. זה תנאי שהוא לא יודע בשתון אותה. ואפשר להוכיח מתוך הלכות המקורה שהרמב"ם קורא לזה רוגזים. והבירור הזה, זה מה שחזר אמרו, שלא היו להם צילומים. שכל הכועס, אם הוא חכם, חוכמתו, מסתלק את זה. באופן הכי פיזי. ואם הוא נבין והוא כועס, איך יכול להיות? כל הכועס כאילו עבודה בזרה. זה יכול להיות במצב שהוא פגש אדם רשע. אז הוא כועס, אנחנו רואים גם היום. מה עושים? אומרת את נורא, חוכמתה מסתלקת, נבואתה מסתלקת. מה פירוש? הנה, הדוגמה בגמרא. מלאן השירים נביאו לבואתו מסתלקת ממנו, ואותו נביא שהוזכר קודם, שאמר נולד מיום שבת מלכיבה, אני נושא עם אבית אליך למריקה, הוא כתיב, מיד אחר כך כתוב, ואתה קוראים מנגן, ואתה מנגן המנגן בבי הרב הזה. אומר רש"י לפסחים לסמכבה, את מה שמתבקש מהגמרא, הניגון בא להרגיע את הכעס. ניגון לא מביא השעת שינה. כלומר, המילים חי השם אשר עמדתי לפניו הם מילים אמיתיות. הם לא נבואה. המדרגה הרוחנית הפרטית של האדם עוד איננה נבואה. מה ההגדרה של נבואה? שליח. השם אמר לך. השם אמר לך לכעוס. אומר בן ישחי, בגמרא קידוש של מידת בניהם, יש ביטוי. נבואת ישעיהו שיוצא ממנו שיש צדיק טוב וצדיק לא טוב. זה לא נתפס בגמרא. זה מה העונה? צדיק טוב זה טוב לשמיים וטוב לבריאות. שאינו טוב זה טוב לשמיים אבל לא טוב לבריאות. אומר הבן ישחי הגיע הערבי, אי אפשר לקרוא לו צדיק. למה? וזה דבר ידוע בשם הערבי, כולל מה שהורה הערבי לדורות להגיד, לכוון, לאהבת לך כמוך לפני התפילה. אומר הארי, הקדוש ברוך הוא מקפיד על עבירות שבן אדם לחברו יותר מעבירות שבן אדם למקום. נגיד זה בגדול, הוא מקפיד יותר על פורים מאשר יום כיפור. חלק הקודש שצריך להיות כדי לעשות בפתוח ליוצרנו, זה צריכה להיות יותר גדולה בפורים, יותר קשה גם, אבל יותר גדולה. ואם כך אומר רבי ישראל, איך נקרא לו צדיק? לאדם כזה. אפילו הוא תוסיף את המילים שאין אותו. אלא אומר רבי ישראל כך, כדי שנדעת ממנו. באמת מדובר באדם שבן אדם לחברו הוא בסדר. אז מה קוראים לו? לא טוב לבריאות. כשהוא רואה עבריות עוברות עליה, הוא כועס עליה. מוסיף במילים ישראל ואף על פי שהוא כועס, לא כעס אישי. הוא לא יכול לסבול את העבירות. הוא כולו מלא קדושה. אומר רבי ישראל, הקדוש ברוך הוא, לא ניחא לא מזה. לא שלח אותך לכאוב, זה לא תפקידך. לכן כשנבואתו נסתמת, הוא חייב ניגון כדי להפיג את הכעס. כשיפיג את הכעס, תסתלק החסימה שהייתה מלקבל שם.
אז איך זה שיש הלכה שכנים פוגעים בו?
לא כעס. לא כתוב שם כנים כועסים. הרי שם הדיון בסנהדרין זה בדיוק הדיון על פנחס. מה זה? וירא פנחס. תראו שם את הסוגיה. ראה מעשה ונזכר הלכה. זה לא איזה פרצות הגעס. היום הפכתי את זה למשהו אנושי שאי אפשר לעצור אותי. זה לא הקינה של פנחס. פנחס בדעת צלולה, יש לו הלכה, זה ההלכה של משה רבינו, לימד אותו. והמשחק של קנאים בהקשר הזה, זה נכון שמי שרואה עבירה כזאת שנפסק עליה, שאפשר לפגוע בעובר את העבירה, אז הוא נקרא קנאי, אבל לא כל קנאות בגלל זה מותרת. הוא עובדה פשוטה, אם חז"ל לומדים אותה, שונים האחרונים לומדים אותה, ששכרו של פנחס איננו קנאה, אלא אינני יותר בגנות אישה. למשל, מה הדבר דומה? נחשוב לעצמנו, אם אנחנו היינו ליד אחשוורוש, או ליד אובמה, או ליד פוטין, והיינו שומעים שני חבר'ה בשפה מיוחדת אומרים, אנחנו הולכים להכניס רע לכריסטיאן, מה הם עושים? עד רבה! פרס ישראל! מרדכי הצדיק, לא רק שלא נופיע פה, אלא מבין שדרכו תבוא גאולה, מציל אותו. קנאות במובן שאתה לא יכול לסבול את הרשע שאתה רוצה לחלות אותו, זה לא אומר שזאת השליחות האלוקית. תחשבו, בכנסת הגדולה, מחפשים מחבר לברכת למינים ולמלשינים העתיד נקבע. היום הם היו מחבר? 10,000 מחברים היו, עם שמות, עם פלאפונים, עם הכל. לא עושים אף אחד. את מי מוצאים? שמואל הקדוש. לא כתוב שמואל הלמדה, לא כתוב שמואל הקדוש, שמואל הקדוש. מה היתרון של שמואל הקטן? מה ניקוד אצלו? שמואל חבר? מה? פיל לפלאים, כמה עונה הרב קוף, אבל רגע לפני זה, לפי הגמרא בסנהדרין י"א, אז עולים לעליית הגג, לעבור את השנה, שנה מעוברת עכשיו, ויש שבעה מזומנים ועוברים שמונה, בית אחד לא זומן. מה אומר רבן גמליאל? השמיני שלא זומן ירד, הגיוני, הגיוני. מי יורד? שמואל הקטן. הוא לא יכול לסבול. שמישהו יתבייש בגללו, פה, בעקיפים בגללו. יכול להיות שזה גם מסביר את מה שלמדת. למה? הרי לפי הגמרא, אני חושב, כסתת עולם, הרי הוא חיבר את התפילה, ולשנה אחר כך הוא עבר לשליח ציבור. הוא שכח את ברכת המינים ולמינים. הוא חילק אותה. אז כתוב שם ביטוי שבדורנו לא שייך בכלל. שעתיים ושלוש חיכו לו. היום, 15 סיבות השני המחקים, מה? תמשיך! מה? שואל הרב קוק, מה הוא עשה שם שלוש שעתיים? הרב קוק, הוא לא שכח את המילים. את המצב הנפשי של לנפול לו עםך, אל תשמח. מה? שאין לו שום עניין אישי נגד פלואים. אלא הוא אומר לקדוש ברוך הוא, כל אויבי עמך ואיי כרת. את זה, את הטהרה הנפשית הזאת הוא שכח. עליה הוא אמר עוד שבעים שלוש שנה אחר. זה לא מושג בקנאה כמו שהוא מתפסם, זה משהו אחר. לגבי הנביא, אם הוא העביר את המינים, חי השם צבאות ושמעתי לפניו, עד לכלל כעס, לא עזר לו זה שהוא עמד בפני השם. הוא לא נשלח. נחסמה הנבואה, הגיע הניגון, נפתחה דרך חדש. זה נקרא שמחה של מצווה. אין שמחה, אין שכינה מתוך עצבות. יום ראשון, חודש אדר, רוח קליטה עצר. היה יום זיכרון לכל מלא הפיקוח במרכז הרב בישיבה יציאה. תחת ההזכרות איתנו, ביקשנו מהאבא לדבר. הוא סיפר דבר שמחפץ חיים, ולמעלה מכך כתוב, אי אפשר לא. שמחפץ חיים היו לו הרבה ילדים, ואחד היה יחיד ומיוחד בתורתו ובקדושתו, נפטר צעיר. אחרי כמה חודשים פגש אותו מישהו שלא ידע שנפטר עליו. אז הוא שאל את החפץ חיים, מה שלום הבן שלך שהוא בישיבה הזאת ועזור? מה החפץ חיים ענה לו? בדעה צלולה. הבן שלו עבר לישיבה אחת. אז אותו אחד אומר, ואיזה דברי תורה הוא שולח לך מהישיבה האחרת? חפץ חיים אמר לו, הוא הלך לישיבה שלא שולחים משם דברי תורה. ככה. והאבא הוסיף, יום ראשון, לעשות 12:30, שאם הבן שלו היה שולח דברי תורה, באותו יום לפני יומיים, אז הוא היה שולח את המילים. אהבת חינם. כשאדם מצטער, כואב, השכינה יכולה לחול. המקור האלוקי יכול לתת לו כוח, שאיתו הוא ממשיך. העצוב הוא לא מצטער. בעצם הופך את הצער למסקנה של שקיעה בצער. שם אין שכינה. אין השכינה שורה מתוך עצמו. הדור הזה הוא אלוף הדורות בשינה. אין דור כל כך מוכשר משינה. אבל לישון, שיעור הגודל לא מכירים את זה, אבל יש דברים כאלה בעולם. אבל אם לבן אדם זה מטרה שהוא מעניין בה, בין אם זה תורה ולימוד, מגיע לישיבה, בין אם זה צבא, הוא כמו נמר, הוא קם. כי יש את זה בין עייפות והצלנות. והצלנות זה כבר הכרעה. אני לא יכול לקבל כוח. עייפות זה חושה. שקשת לבן אדם. לא נתניהו, שם כל דומו, הוא היה מפקד צוות מטכ"ל. לפני בערך 37 שנה. הוא וחברה, במשפחתו מעידים, שחודשים באזור הזה של יער, ניסן, סיוון, בתחילת עמוז, בהפסת כוחות מוחלטת. מכתב האחרון שלו הוא כותב, איבדתי את זיק החיים. עד כדי כך. והוא הודיע שהוא עוזב את הצבא. בערך 4 ימים אחרי המכתב האחרון, נתן לו על מטוס צופתי שנכתב על מחבלים גרמנים וערבים, והוא גנדם מונחת, יש לו כמעט. וראש הממשלה שואל אותו במקרן, במצר הביטחון, האם הוא מוכן לפקד על המבצע? מה התשובה שלו? מה הייתה צריכה להיות התשובה שלו? שואלים בן אדם, אם איבדת את זיק החיים ואין לך כוח ואתה עייף ואתה נרדם בעמידה ועכשיו תפקד על מבצע שהוא באמת הזוי, היום אפשר לספר עליו אפילו, מה הוא יענה? אני לא יכול. או אין סיכוי. גם המודל שלו הרבה פעמים הוא אומר אין סיכוי. אבל זה מתחת לשם. יש מקום, ולא תמיד אתה מזהה אותו בשפה המקראית, אבל יכול להיות שאתה מזהה בנפש שלך מקום יותר עליון ממך, שהוא ייתן לך כוח. אז אתה אומר, אתה מוכן למשימה. הוא פעל נגד הצבא, אף אחד לא האמין שאפשר, הוא פעל נגד הממשלה, לבד. ובעצם, במקום שבו הוא התהפך, אנחנו מדברים על חודש ונהפוך הוא, שם הוא גם עזר לאנשים אחרים להתהפך. הספר שכתב אחיו, עידו, האח של ראש הממשלה, עידו לחיים עקיף, נקרא הקרבה האחרון. לא על שם התוצאות שלו, אלא על שם הוודאות ששידר יוני. בעצם שידר אותה בשני מסלול. מסלול אחד זה שהוא ימין שאפשר לעשות את המבצע, ושהמבצע יצליח. ושישחררו 95% מהחטופים. והמסלול השני הוודאי זה לא פחות. הוא לא חוזר משם. היה בו משידר את הלכונה. רמה כזאת של ענבה. אתה מבין שמקור קורותיך הוא לא ממך. זה מחולל כוח. זה מה שכבר אומר. מה זה שמחה של מצווה? שמצד עצמנו אין. מצד אנחנו לומדים לנתח את הגמרא מסכת מגילה בדף י"א, לפי שם ביטול, פסוקים שאנחנו אומרים בקבלת שבת, ותהילים כאלה צדיקה. אפשר, ורקו כל עשי ארץ את ישועת אלוהים. זה כמרה אומרת במגילה, נדמה לי רבי יוחנן אומר בדף י"א, מתי זה היה בזמן נוכל לזה. רוב הפרשים מסבירים שראו כל עשי ארץ, ישועת אלוהים זה הגוי. כי הרי מופיע במגילה, רבים מהארץ, יעדים ונפל בפרשים, היהודים עליהם. צדוק הולך מסלול מאוד מיוחד, והוא אומר, עשי ארץ זה היהודים. הם הרגישו אפסים. ואז הם ראו את ישועת אלוהים. לכן אומר הצדוק, וזה דבר מאוד מיוחד בפורים, רואים אותו, אני מניח שהוא נמצא גם כאן, שיש אנשים שהם מתבססים בפורים, הם בוכים על הפסוטה. אומר הצדוק, כל איש ישראל היודע לגאה לבבו, נקרא לבו בגלל שאז ראו היהודים את עצמם כעשי הארץ, חוזר כל שנה מחדש. אומר צדוק, ובזה נהפך. למה? כי אם אתה שייך לגודל, אז מצד אחד אתה מרגיש שאתה לא מספיק. מצד שני אתה שייך לגודל. ואז הנשמה מהירה, ואז יש שמחה, לא במקום האישי, הפרטי, ההישגי, אלא במקום האלוקי. זה מצוות משלוחי מנות, זה שאני מביא לרב שלי, שבע קומות של מנות עם 18 צלופנים, זה לא שייך לפורים בכלל. או אני נותן לחבר שלי והוא נותן לי, אני עושה כל שנה. משלוחי מנות באים לברר שאנחנו עם אחד. תחשוב איך לעשות את זה. מתי לעשות את זה? עם שיטת הכותל, נוסע כבית שנה. משמעותי, ביחד. זה מופיע בתקנון של שיטת הכותל. לא יודע. נפלא, באמת נפלא. זה המקום הכללי שאליו אתה מתחבר בשמחה. ממנו אתה מקבל כוח. יוני, לפני שהשיירה יוצאת מהבסיס, אין שם אנשים, שם נגים, מחכים המטוסים. הוא עוצר את השיירה, יורד כמה דקות וחוזר. כשהוא חוזר שואלים אותו איפה הייתה. הוא אמר, הלכתי למגרש המסדרים. עכשיו, מה אתה עושה שם? אין אף אחד שם. יש דגל. הלכתי להצדיע לדגל מדינה ישראל. כשהמטוסים חגים מעל המטבל, עוד אין אישור למבצע. כי לא ידעו אם האוגנדים יודעים או לא. אז הוא עובר לוחם לוחם. והוא אומר, אין לנו חיים לנצח. א', הוא אומר, מדינת ישראל היא לסמרטות. ב', הוא אומר, זה מלחמה של הצדק. נגד הרשע. והצדק חייב לנצח. לו כל השמחה שלנו בפורים זה שניצלנו, זה לא כל כך מיוחד לעשות מזה מגילה ולעשות מזה תוכן כל כך מרומם, שהארי יגיד לנו לימים שזה כמו יום כיפור. אבל לו אנחנו מבינים שפורים היה ניצחון על המלך, ניצחון על האכזריות, ניצחון על הרשעות, בדיוק ההגדרה הזאת, אז מובן גם איפה היה לנו כוח ללחם, מאיפה היה כוח להסתר. היא אומרת, אנוכי תורת לא איש לפי המסורת של חזה, את הפסוק הזה בתהילים כ"ב. אז אם התורת לא איש, אני יכולה להתמודד מול מלך של 27 מדינות. אתה קדוש, אשר תהילות ישראל. חזנים של ימינו, אין להם זמן, זה מורים, אתה קדוש של ישראל בקרה ולרמה, כאילו אותו פסוק. אחי, אני אומר לו, יש, זה שני פסוקים שונים. ואתה הקדוש של גדולות ישראל. זה הפסוק שמופיע בתהילים ב', שדוד אמר אותו לעצמו במקביל לאנוכי תולעת ולא איש ולימים, אמר אותו אסתר. נקודה. אחר כך מתחיל בקרא זה את זה ואמר שזה פסוק בישעיהו שבלעדיו אין קדושה. שלום לכולם. חודש טוב, בשורות טובות, כל כתוב. ברוך אתה, אדוני, 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 ברוך אתה, אדוני.